קשת כל שידורי תורה בימי רביעי שיעור באדם וביתו ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות נישואין אדם ואישה שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה ומועבר מהזמן האמיתי זמן אמת חוג אמיתי בישיבה מועבר לשידורי קשת הרב גורדון
עמוד 51, האדם הבודד, נזכרתי כן, האדם הבודד משתוקק מצד אחד להצטרף אל אדם ממשי אחר, למלא את חייו שלו בתמצית חייו הממשיים של הזולת, אשר נקרא על ידי האלוקים לעובדו, ומן הצד האחר ליצור חיים חדשים, אשר לצמיחתם ולהתפתחותם מתחייב האדם הבודד מלכתחילה בהתחייבות מלאה וללא כל סייג. שתי דמויות בודדות, המונעות על ידי הדחף לאהוב, מתחייבות לחיים של בריאה כדי לאהוב מישהו אשר יופיע במהלך הזמן כחבר חדש בקהילה הקטנה שהן ייסדו יחדיו. מישהו זה, המסתתר בינתיים בנקיק האנונימיות שבחוסר הקיום, מעניק תכלית ומשמעות לקהילה ומסייע לאב ולהם למצוא את עצמם ולהגדיר את מעמדם המדויק בבריאה. נחזור ונאמר, הצורך באהבה בעל סיפוקו במעשה של בריאה, אני מזמין את העתה אל הקיומיות אם לעשות שימוש במונח קיומי, כדי להמתיר עליו אהבה וחיבה, אהבה משמעה התבוננות נלהבת בעתה שייך אל העני ונובע ממנו. הנקודה הדרמטית שהוא אומר פה קשורה למה שדיברנו פעם שעברה, לזה שהצורך באהבה זה הצורך בלאהוב, ואדם שלא אוהב ולא נותן, חסר לו, חסר לו המון. כן, אדם לא יכול שיאהבו אותו אם הוא לא אוהב, ואדם צריך את זה, אדם צריך לתת. כן? האדם שעסוק רק בלקבל, אני רואה הרבה מאוד אנשים עסוקים רק בלקבל. פשוט זו תופעה עצובה. תופעה עצובה. התרבות הכללית שלנו מאוד מאוד תרבות של צריכה. כאילו של, שאנחנו מקבלים, 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 מקבלים. זה לא בסדר שזה ככה, זה לא בסדר. זה לא בסדר. האדם הוא בא ואומר, לא בסדר שמחירי הדלק עלו. תשמע, יש בכל זאת הפגנות בלוב וזה. לא מעניין אותי. כאילו, מחירי הדלק לא בסדר שהם יעלו. אני רואה, כן, כמו אני שבא לקבל את הרנטה הקבועה שלו מרוטשילד, ואז השומר, האיש של רוטשילד אמר לו, תשמע, יש קצת קשיים תקציביים וכו'. אז אני אומר לו, למה הקשיים התקציביים של רוטשילד צריכים לעניין אותי? כאילו, אני צריך לקבל את ההקצבה הקבועה שלי, זה שיש לך בעיות, יש לך בעיות. והיכולת הזאת לצאת מהקופסה, זה דבר מאוד חשוב. זה דבר מאוד חשוב. וצריך לדעת שאנחנו נותנים לא כדי לקבל, אבל אנחנו נותנים כשאנחנו נותנים, אנחנו כבר מקבלים. אדם יותר משהו רוצה שיאהבו אותו, והוא מאוד מאוד רוצה שיאהבו אותו. אדם מאוד מאוד צריך שיאהבו אותו. אני לא יודע כמה אתם מודעים לכמה חשוב לנו, ועד כמה אנחנו רגישים לזה ש... אני יכול לספר לכם שאני פעם כתבתי איזשהו מאמר, והוא הוכנס לאיזה פורום, ובפורום הזה כתבו עליו כל מיני תגובות. בערך 20 תגובות. ובתוך התגובות 18 היו אוהדות, אחת הייתה בסדר, ואחת יצאה נגדי בשצף קצף, שלא בצדק אגב, שלא בצדק, היא טענה דברים שלא טענתי וכו'. ובאתי לרותי אשתי, ואמרתי לה, זה מאוד מעצבן, כאילו, זה אנשים מעצבנים יש בעולם, וזה, איך הוא זה, אתה עושה, יש לך טענות, איתן זה טענות, מה אתה? כאילו, ממש לקחתי את זה קשה, אמרה לי, ריבונו של עולם, היה 20, 18 מהם התלהבו מאוד, וזה, מה מפריע לך, האחד שלא התלהב? זה נכון, אנחנו כאלה. כאילו, כשיש משהו מסוים, יש מסוים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מאוד חשוב, אדם מאוד צריך לקבל, אתם יודעים, אדם צריך מאוד לקבל פידבק חיובי, כן? ויש איזה נטייה, יש לנו נטייה לבני אדם, גם כשרוצים פידבק חיובי, לעקוץ בצד. למשל, כן, מישהו עשה, איזה ילד עשה משהו טוב, אתה אומר לו, הפעם הלך לך טוב. נכון? כאילו, אני לא אתן לך את זה לגמרי, אתה לא תקבל את זה ממני לגמרי, אני אכניס איזה משהו, איזה סיבוב, כן? וצריך להבין שכשאתה בא לבן אדם ואומר לו הפעם הלך לך טוב, הוא שמע הלך לך טוב, אבל בעיקר שמע הפעם, 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 כן? ואנחנו מאוד 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 רגישים לזה, והסיבה היא שאנחנו מאוד מאוד צריכים קשר עם הזולת, אכפתיות מהזולת. אגב, לאו דווקא כבוד ופרסום, אכפתיות, שהזולת יהיה אכפת לו ושיתעניין בנו. זה בעיקר מה שחשוב לנו. אנחנו בדרך כלל מתרגמים את זה לכבוד ולפרסום וכו'. אדם לא צריך פרסום. אדם צריך את הקשר הזה שאנשים יהיה אכפת ממנו, שיאהבו אותו ושידאגו לו. זה מה שאדם צריך. בכל מקרה, ברגע שמישהו מסוים, אפילו אחד, בא ודוקר אותנו, זה אנחנו זוכרים. והנקודה פה שמחדד הרב סולובייצ'יק היא שאי אפשר לחיות בלי לתת, לא רק לקבל. ובני הזוג בגישה הרומנטית, אתם זוכרים, דיברנו כאן את זוכרים לפני איזה 3-4 פעמים, התחלנו את הפרק עם דיון בשתי גישות. גישה שמדברת על נישואין כפלטפורמה להבאת ילדים, לחינוך ילדים, לגידול ילדים. תפקיד בני הזוג הוא להעמיד משפחה, להקים בית בישראל. זה התפקיד. למה אתה מתחתן? להקים בית בישראל. אוקיי, זו גישה אחת. גישה שנייה, למה אתה מתחתן? כי כיף לי להיות עם בת הזוג שלי. כן? וילדים, זה אמרתי לכם, יש לי מכונית, יש לי זה, טוב, מגניב, ילדים. איזה, איזה מדליק זה, איזה, מה זה חמותי נוקות, איזה, אוקיי? הרב סולובייצ'יק נדבר פה על איזה משהו אחר, לא א' פלוס ב', אלא משהו אחר, כן? על זה שבני הזוג מוצאים את מקומם אחד עם השני, אבל יש לשניהם, כן? ייעוד משותף. וחלק מהקשר הזוגי שלהם זה הייעוד המשותף. מה שרב ליכטנשטיין אוהב להגיד, שבני זוג צריכים לדעת שהם לא רק יכולים להסתכל אחד על השני, אלא שגם שניהם מסתכלים על יעדים משותפים. והיעד המשותף המרכזי זה הקמת בית. וזה יעד משותף, זאת אומרת, אתם מבינים, הדבר מבריק, הוא אומר פה שהוא, כן, זה לא שאתה מתחתן כדי להקים בית, אתה מתחתן כי יש לך קשר, אבל הקשר עצמו, הזוגיות עצמה, הקשר עם בת הזוג שלך, הוא סביב גם זה שטוב לכם ביחד, טוב לכם ביחד, כן, וגם סביב היעדים שלכם, והיעדים האלה יתרמו אליכם בסוף. בהקשר זה נוכל לומר, כי אהבה שבין המינים היא ביטוי של רצון הדין ליצור כדי לאהוב. פה הוא מדבר על יצירה. אהבה זה יצירה, אנחנו הרי את מי אנחנו אוהבים ולמי... צורך ביצירה. זאת יצירה, אגב, שאין בלדה, כן? בהקשר זה נוכל לומר כי אהבה שבין שני המינים היא ביטוי לרצון אדיר ליצור כדי לאהוב, כדי לתת מעצמך לא רק לאלה הקיים מסביבך, אלא גם לאלה שטרם באו לעולם, ואשר בזמן כלשהו בעתיד יתבעו מבוראם. בוראם זה? כן, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו, כן? אהבה מודדים, נפגשים ונשבעים אמונים זה לזה. הם יוצרים קהילה, כן? הם מונעים על ידי יצר טבעי אשר הוטבע בהם בידי עולם, בידי בורא עולם, כדי לממש את הכלל האתי על טבעי של עולם חסד יבנה. יצירה שמטרתה גמילות חסד היא מעשי ידיו של היוצר. אנחנו עוזרים למישהו שיצרתי אותו, שימו לב, אנחנו לא יוצרים אדם, כן, אדם לא מוליד ילד, יש איזה, לפני שנים שמעתי איזה מערכון מעולה על איזה מישהו שהיה לו רק 10 בנות, והוא מחכה כל סוף סוף לבן כדי שיהיה קדיש זינגר, קדיש זגר, אדם שאומר קדיש. כן, אז ושהוא מחכה, זאת אומרת שאדם מוליד ילדים, למה אדם מוליד בן זכר? שיהיה מי שיגיד עליו קדיש, נכון? אז לא, אבל זה חס וחלילה. אדם לא מוליד ילדים כדי שכשהוא יהיה זקן הם יסיע אותו בכיסא גלגלים. זה נכון, שבעזרת השם כשהוא יהיה זקן הם יסיע אותו בכיסא גלגלים. אבל לא בשביל זה הוא מוליד אותם, הוא מוליד אותם כדי לתת להם. צירה שמטרתה גמילות חסד מעשה ידיו של היוצר. בניסויים נתבעים בני הזוג לשלוח את מבטם לא רק אל מחוץ להם, היינו אל בן זוגם, אלא גם לצידה אחר של הבריאה לילד ששמו עדיין לא נרשם בספר החיים. אז אם דיברנו עד עכשיו על זה שבזוגיות אדם צריך לחשוב גם על הזולת ולא רק על עצמו. זאת נקודה חשובה, אני מדבר עליה כמה מילים. אנחנו רואים עכשיו שאדם צריך לחשוב לא רק על עצמו אלא על זולתו, לא רק על מי שקיים אלא גם על מי שלא קיים. צריך לחשוב על איזה ייעוד מופשט, נכון? אני בא ואומר לך, תפסיק לחשוב על עצמך, על מי תחשוב? תחשוב גם על מי שנמצא לידך. זה גם חידוש עצום. אוקיי? אנחנו אומרים יותר מזה. תפסיק לחשוב על מי שנמצא פה, תחשוב גם על העתיד, גם על המורה, גם על דברים שלא קיימים עדיין. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי מאוד מאוד, דברים מאוד חשובים, לגבי בית היכולת לצאת מהקופסה ולחשוב לראות את הזולת. אני לא בטוח אם דיברתי על זה, אז תעצרו אותי ונמשיך הלאה. דיברתי לכם על גיבוי שאדם צריך לתת לבת זוג שלו? לא דיברתי לכם. לא. אני זוכר, פעם יצא לי לדבר עם רבוזי, והוא אמר לי, איזה הקשר וזה, הוא אמר לי, משפט ממש משמעותי, הוא אמר לי, משמעותי ההסבר שלו, הוא אמר לי, אדם צריך לתת גיבוי לבן, לבת זוג שלו, או לבן זוג שלו, כן? אז אמרתי לו, ברור, כאילו, מה, אם הבת זוג שלך אומרת לילדים, טה-טה-טה-טה, אל תגיד להם, חכו שאמא תלך מהבית, ואנחנו כבר נלך לפתוח חבילת ופלים. כאילו, גיבוי כזה. אמר, לא, לא, גיבוי במובן הרבה יותר עמוק. זה גיבוי טכני, לא לשבור את המילה. כן? כמו בצבא, שמע, המפקד אמר ככה, אני לא אשבור את המילה. זה גיבוי הרבה הרבה יותר פנימי. יש אנשים שאנחנו מאוד מעריכים אותם, שעצם זה שהם אמרו משהו, אנחנו מתייחסים לזה בכבוד, גם אנחנו לא מבינים אותו. למשל חז"ל. חז"ל אומרים משהו, גם אנחנו לא מבינים, ונראה לנו מאוד מוזר, מאוד קשה לנו, אנחנו אומרים, יש הרב ויטל תמיד היה אומר, אני לא מבין את המרשה, זה לא שיש לו קושיות על המרשה, שהמרשה לא נכון, שהמרשה תמוה, לא, אני לא מבין אותו. היה לי פעם שממש קלטתי את העניין הזה, היה... שהיה לפני שנים רבות איזו תוכנית בערוץ 7 לפני חגים, שהיו מתארחים שם משה מונה רוזנבלום, ועוד איזה אחד שאמר, שבעיניי אמר, עברים עלי אחד, שאמר כל הזמן שטויות בעיניי. כל הדברים כאילו, מאוד ילדותי, מאוד... הייתי מאוד עיני לשמוע את התוכנית, כי שמו שם גם שירים יפים לכבוד החג וזה, אבל הייתי, היה לי איזה יחס מסוים של איזה זלזול מסוים באותו עברים עלי נודניק. עד שגיליתי שהעברים על הנודניק הזה זה אברהם פריד. ואז למרות שאני לא מגדולי חזב של אברהם פריד, בכל זאת זה אפיר, אבל בכל זאת בן אדם וזה, פתאום שמתי לב שאחרי שגיליתי שזה אברהם פריד, אני מתייחס הרבה יותר בכבוד למה שהוא אומר. זה כבר לא ילדותי. כן? זאת אומרת, זה דבר מדהים, כן? שלפעמים כשאדם מסוים, אספר לכם את הסיפור הזה, לא זוכר. לא. לפעמים כשאדם מסוים אומר משהו, אנחנו מתייחסים אליו אחרת מאשר בגלל שהוא אמר את זה. כן? אני יכול להגיד לכם שכל דבר שהרב חשן אומר, אני לא שופט מה דעתי עליו, אני קודם כל מתייחס אליו בכבוד, וזה חלק מההליכה לרב אגב, כן? שזה לא רק שיש פסק הלכה, יש מדברים על אמונת חכמים וכו'. אני אומר, יש לפני אמונת חכמים, יש כבוד שלא נובע מזה שאני חייב לכבד. אני לא חייב לכבד את מה שהרב חשן אומר. אני לא יכול, כאילו, ההיגיון לא יכול לאפשר שום דבר אחר. אדם כזה גאון וכזה צדיק, הוא אומר כל מיני דברים, איך אני יכול, כאילו, כשהוא אומר משפט, אני קודם כל אומר, זה משפט שרב חשן אמר, אחרי זה אני אחשוב, אולי אני לא מסכים, אולי אני זה, כן, יכול להגיד לכם שיש דברים פוליטיים, הרבה דברים שאני לא מבין, מה הרב חשן, איך הרב חשן חושב את הדברים האלה, כן, אני חושב שהוא, שהדעות האלה הם מאוד 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 שגויות ברמה בדברים פוליטיים, כך אני חושב. אבל המקום הראשון שאני מתייחס זה מקום של, אוקיי, אם הוא אמר את זה, עכשיו, זה נכון כלפי אנשים שאנחנו מאוד, כאילו, רבנים גדולים וכו' וכו', אבל זה נכון, וזה חייב להיות נכון לכלפי הבני זוג שלנו. אדם צריך לדעת שכל דבר שהבת זוג שלו אומרת, יש לו חשיבות כי היא אמרה אותו. וכל דבר שהיא חושבת הוא חשוב כי היא חשבה אותו. וכל דבר שהיא רוצה, הוא חשוב כי היא רצתה אותו. לפני שנים רבות מישהו בא ואמר לי, שמע, אני מאוד מאוד מאוד, מאוד מפחד. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, כשהייתי ילד, היה לנו טלוויזיה בבית, וזה מאוד פגע בי. אני מאוד מפחד, ודיברתי עם ארוסתי, שאנחנו לא, שלא היה לנו טלוויזיה בבית, ומאוד קשה להם זה, אבל היא הסכימה, ואני מאוד מפחד שיום בעיר אחד, אחרי חצי שנה, חבר אחר סיפר לו, שגם כן היה לו אותו סיפור, ואחרי חצי שנה בצוק שלו אמרת, שמה, אני חייב לטלוויזיה. הוא מאוד מאוד פחד מזה. הוא אמר, זה ממש שפרי, זה ממש שריבי אותי, ואני יודע שמטלוויזיה בבית, אני מסתכל, וזה יגרור אותי להמון בזבוז זמן, ולהמון רדידות, וכו' וכו'. ואמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון, א', אין לך מה לפחד, מה, יכולים לקרות כל מיני דברים, אנחנו יודעים מה יהיה. אנחנו חיים בתוך מציאות קיימת. אמרתי לו, הדבר הראשון שצריך אדם צריך לעשות, זה אמר, לא אמרתי לכם את זה, לא דיברתי לכם את זה, כן דיברתי לכם את זה. הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, זה אם הבת הזוג שלו רוצה לטלוויזיה, זה להבין את הרצון שלו. ולהבין שעצם זה שהיא רוצה את זה, יש לזה משמעות. הבאתי בכוונה דוגמה ככה שהיא באמת קשה, מה, כאילו, טלוויזיה כזה, דבר רדוד. לא, אני מבין למה אנשים רוצים, אבל זה באמת דבר שבאמת... קשה להזנאות עם הדבר הזה, זה דבר שגורם לכל זאת כזה בזבוז זמן וכזה זה, שיש בזה גם צדדים, לא אומר שהכל פסול, אבל זה בכל זאת אומר, אפילו דבר כזה, אם זה שבת הזוג שלך רוצה אותו, אתה צריך לכבד את זה. וזה הנקודה הזאת מאוד משמעותית, כי ברגע שאתה אומר את זה, אתה מבין העולם לא מסתובב סביב אני. זאת נקודה חשובה. בדרך כלל אדם רגיל, זה אחת הבעיות הקשות מאוד שאדם צריך ללמוד להתגבר עליו, חושב שהעולם מסתובב סביבו. לכן היה מאוד קשה לנוצרים לקבל את זה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. נכון? אתם יודעים מה שקופרניקוס, מכירים את הסיפור הזה? כן? שהוא כתב, איך הוא כתב את מה שהוא כתב? לא מכירים. סיפור מדהים. קופרניקוס גילה, קופרניקוס הוא זה שטען שגלילאו גלילאי זה, אבל קופרניקוס הוא זה שטען שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. אבל הוא היה נזיר, איך הוא היה נוצרי, איך הוא יכול לעשות את זה? אז בהקדמה לספר שלו הוא כותב שוודאי שמה שכתוב פה זה לא נכון, וודאי שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ. אבל מצאתי משחק מחשבתי מעניין. אם ניצור מודל מסוים שבו כדור הארץ מסתובב סביב השמש, אז באמת כל הקושיות הסתדרו, אבל ברור שזה לא נכון. סתם דבר מגניב, אז אני כותב לכם אותו. זה פחות או יותר מה שהוא כתב. למה הוא כתב את הדבר הזה? זה הרי בון לאינטליגנציה, נכון? הרי, סליחה, אם יש לך מודל שמסביר את זה כל כך טוב, כי אנשים מאוד מאוד קשה להבין שהעולם לא מסתובב סביבם. אנחנו, מה זה אנשים? אנחנו. קשה לנו מאוד להבין את זה. אנחנו בטוחים, אם יש שיחת טלפון, האינסטינקט שלנו ששיחת טלפון מיועדת אלינו, נכון? כשהטלפון מצלצל בבית, אני אשאל אתכם, למי הטלפון? תגידו לי, בטח לי, נכון? אני אומר את זה לעצמי, בסדר? זה בואו, ההנחת היסוד שלנו, שהעולם סביב עצמנו, וזה הנחת יסוד, היא מאוד טבעית, מאוד אנושית. היא קשורה גם למה שדיברנו פעם שעברה, על ואהבת לך כמוך. וזה לא הנחה רעה, אגב. כי העולם באמת, האדם צריך להגיד, העולם לא נברא אלא בשבילי. כן? זה לא שאדם צריך לנתץ את האישיות שלו, ממש לא. זה בסדר שכשטלפון מצלצל אתה חושב שהוא מיועד לך. רק שנייה אחרי זה תחשוב שאולי הוא גם מיועד למישהו אחר. וזה ואהבת לרעך כמוך, אמרתי לכם את זה, כן? זה לא ואהבת לרעך, ואהבת לך כמוך, אתה צריך לאהוב את עצמך, ומתוך זה שאתה אוהב את עצמך, דיברנו על זה בהרחבה פעם שעברה, נכון? מתוך זה שאתה אוהב את עצמך, אתה מסוגל גם לאהוב אחר. ומתוך זה שאתה אכפת לך מעצמך, אתה אכפת לך מאחר. אגב, כשיהיה אכפת לך מאחר, גם יהיה אכפת לך יותר מעצמך גם. כן? זה ברגע שתאהב יותר מישהו אחר, גם יהיה לך יותר קל עם עצמך לחיות. אדם ששונא אחרים, גם יהיה לו קשה עם עצמו. עכשיו, ברגע שאדם בא ואומר, אוקיי, העולם לא מסתובב סביבי, אלא גם סביב הצרכים של בת הזוג שלי, זה דרמה. לכן אני חושב, המשפט הזה שאדם לא נשוי, הוא אדם לא שלם, בעיניי הנקודה המרכזית, זה לא שהצרכים של האדם הלא נשוי לא מספיק ממולאים, כשהוא לא נשוי, לא. אדם לא נשוי הוא אדם לא שלם, בגלל שאדם שהוא בודד, שהוא חושב רק על עצמו, שהוא נמצא מוקד בעצמו, אדם לא שלם. אדם שחושב רק על עצמו, שלא חושב על הזולת, הוא אדם לא שלם. ולכן, כשאדם מתחתן, הוא חייב לחשוב על הזולת. ואני חושב, תדעו לכם, שנישואים זה מהלך עצום של עבודה על מידות. נישואים שאדם עובד על עצמו. אדם במהלך הנישואים צריך הרבה הרבה לעבוד על עצמו כל הזמן. באכפתיות מהזולת, בהתחשבות בזולת, כן? זה נקודה מאוד 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 חשובה. עכשיו, כשאדם בא ואומר לעצמו, כן? אני לא מתייחס, דיברנו מקודם על זה, כן? שיש חברות שהיא חברות אינטרסנטית. טוב לי עם מישהו כי כיף לי איתו. ברגע שאדם מבין שהוא נמצא עכשיו עם מישהי, גם כי כיף לו איתה, אבל לא רק. הוא נמצא איתה כי הוא צריך להיות איתה. זה דבר מאוד משמעותי. כשאדם מבין, ומפה אז אנחנו מגיעים גם לילדים, שיש לו ילדים לדאוג להם. אני, עכשיו, כן, סיפור מדהים. אני חושב שסיפרתי לכם את זה, לא? סיפרתי לכם על ההוא שגדל בבית יתומים. אני כבר לא זוכר. טוב, יש איזה תוכנית ברדיו שאנשים מדברים על כל מיני אנשים מאוד 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 מוצלחים. מדברים על העולם הפנימי שלהם. ואז אתה רואה איך כל בן אדם יש בעיות וקשיים. דיבר שם עורך מוסף של הארץ. אדם כאילו מוצלח לכל הדעות, כן? צעיר, אני חושב שבן גילי בערך, אדם מוכשר ביותר. בוא נגיד ככה. אני שמח שהוא דיבר, כי אני חושב שחשוב שנדע שלכל אחד יש את הקשיים שלו, ובדרך כלל מה שקורה שכל אחד בטוח שרק לא יש בעיות, והזולת חי מחיים רגועים, אז זה טוב לשמוע, ואתה כל פעם שומע על מישהו אחר שנראה לך כפסגת השלמות, ושגם לא יש בעיות כרימון. בכל מקרה, הבחור הזה גדל עד גיל 6 כיתום. כיתום גם אחרי זה, אבל בבית יתומים. אני אמרתי שלא, האמנתי שיש דבר כזה. בית יתומים היה נשמע לי כמו סיפורים של מאנגליה של המאה ה-17, אבל יש מדברים, אדם גדל עד גיל 6 כיתום, זה דבר ש... כשאני רק אומר לכם אותו עכשיו, אני נחרד בבשרי נעשה חידודים חידודים. זה נורא, אני לא מסוגל לקלוט את זה. בכל מקרה, אמא שלו נטשה אותו, פשוט לא היה לקוח לגדל אותו. ואבא שלו לא יודעים מי הוא בדיוק. יכולים לתאר לעצמכם את המציאות שגדל, בגלל ששימצו אותו, משפחה טובה, נחמדה. והוא סיפר שאני מופתע, הופתעתי מאוד שהוא ככה הרגיש נוח לשתף את כל עם ישראל בזה, אבל כיוון שהוא שיתף 700 אלף איש, אז אני לא חושב שזה לשון הרע שאני אספר את זה, אני יודע, זה לא לשון הרע, אני אספר את זה. ואז הוא סיפר שהיה לו דבר, מערכת יחסים בינו לבין בת הזוג שלו וכו', שהוא רצה לעזוב, הוא התלבט, הוא אמר, כאילו אתה מתחתן עם מישהי בת 25, פתאום עם מישהי בת 37, מישהי אחרת לגמרי וכו', והיה קטע, והוא מספר שהקטע ככה שזעזע אותו וככה מאוד, אמר הקטע שהוא חשב שהוא הולך כבר לעזוב, כמובן שהפסיכולוג אמר לו שאין מצב שהוא יעזוב, כאילו בהכירותו איתו, אבל שהוא חושב שהוא יעזוב, ואז אשתו באה ואמרה לו, אני בת הזוג שלך, זאת המשפחה שלך, אתה צריך לקחת אחריות עלינו. כאילו, וזהו, עכשיו ברור, אתם מבינים אגב מאיפה זה גם הבסיס לזה, זאת אומרת כל הכעסים שיש לו על ההורים שלו שעזבו אותו, על האמא שלו, אבא שלו בכלל לא, כן? אבל המשפט הזה, זה בדיוק המשפט ההוא. כאילו, תפסיק לחשוב כל הזמן על עצמך. טוב לי איתך, רע לי איתך. היה לי טוב איתך בגיל 26, עכשיו בגיל 37, לא טוב לי איתך. עכשיו, שתבינו, אדם שחי ככה גם יהיה לו טוב. אני לא אומר שאדם צריך לחיות עם מישהו שהוא לא סובל אותך, חס וחלילה. אבל אדם שמבין שיש לו גם אחריות, וזה, זה, אגב, תפקיד הכתובה. מה שאגב? אוקיי. זה, אגב, תפקיד הכתובה. אנשים מתייחסים לכתובה בעיקר כהסכם המוני, וזה טעות. כתובה יש בה גם הסכם המוני. התפקיד המרכזי של הכתובה הוא מחויבות הדדית של בני הזוג. בסדר? זה התפקיד המרכזי של הכתובה, מחויבות הדדית של בני הזוג. הם לא רק חיים ביחד כי טוב להם, הם חיים ביחד כי הם חייבים אחד לשני. וברגע שאדם יודע שהוא מחויב למישהו אחר, זה קשור גם לעץ הדת, אם אתם זוכרים, לתביעה הזאת של אדם לא לאכול מעץ הדת, ההבנה הזאת שיש עוד מישהו אחר. אתם זוכרים? דיברנו על זה. שזה הסוד הגדול של הציווי הזה. שכשאדם מצווים אותו לא לאכול מעץ הדת, הוא צריך להבין שהעיקר לא מתחיל רק בי. אני לא אוכל מעץ הדת כי זה לא טעים. על הכל, ויש עוד דברים אחרים בגלובוס שמסתובבים פה, אוקיי? עכשיו, זה מהלך אחד משמעותי. ההבנה הזאת שיש בדרך כלל בן זוג שאכפת לך ממנו ואתה מגבה אותו. לכן, אגב, מאוד חשוב שאדם לא רק יאהב את בת הזוג שלו, אלא גם יעריך אותו. זה דבר מאוד חשוב. אדם צריך להעריך את בת הזוג שלו. אדם שאוהב מאוד מישהי ולא מעריך אותה, זאת בעיה. אדם צריך מאוד להעריך את בת הזוג שלו, כי הוא צריך... אדם שאוהב מישהי ולא מעריך אותה, הוא נמצא איתה כי היא טוב לו איתה. כי עכשיו יש איזו אהבה מסוימת. אבל אין את המקום הזה, קשה יהיה לו לתת את המקום הזה. המקום הזה תמיד יהיה תלוי בדבר, אני עכשיו אכפת ממך כי אני אוהב אותך. לא, אדם צריך שיהיה אכפת לו ממנה כי היא. היא, אוקיי?
היא אבל, היא
נסך תכונות. לא, היא זה היא. מה זה אתה?
אני זה מה שאני עושה.
אמא שלך תאהב אותך, גם אם הכל השתנה, נכון? זה לא שונה. זה מרחוב. שנייה. המחויבות של אדם. טוב, נגיע, נדבר על זה עכשיו. הזכרתי מקודם את הכתובה. יש פה מתח מסוים. מצד אחד ברור שאם אדם מתחתן עם מישהי, והיא נהיית מישהי אחרת, הוא לא יכול לחיות איתה. ברור. ואין שום ציפייה שהוא ימשיך לחיות איתה. אחת האישה באה בבית דין ואומרת, בעלי... מאוס עליי, בעלי מאוס עליי, אז הוא חייב לגרש אותה. לא מחייבים אדם להתחתן עם מישהי, לא מחייבים אדם לחיות עם מישהי שלא טוב לו לחיות איתו. זה ברור. אבל המחויבות נשארת. וזה הכתובה. הכתובה זה מחויבות נצחית של בני הזוג אחד לשני. זה שאדם אומר, אחרי גם אם נתגרש, וגם אם חלילה אני אלך לבית עולמי, אני בכל זאת מחויב לדאוג לך. אני אזון, אני אפרנס אותך, ואני אחלקל אותך, ואני אעזור לך, גם אם נחיה ביחד, גם לא נחיה ביחד. זאת מחויבות נצחית. אני מחויב לך, כי אני מחויב לך. בלי קשר לשאלה מה יהיה, מה יקרה. לכן אמרתי, זה לא הסכם ממונות. זה יש בזה גם ממד של הסכם ממונות, אבל זה לא הנקודה המרכזית. הכתובה, מהותה הוא המחויבות של בני הזוג הנצחית הזאת. עכשיו, זה יש סיפור על בימי רבי שהיה איזה מקרה מסוים שבאו, וגזרו תענית, ואז ראו מישהו מדבר עם גרושתו. ואז באו ורצו להלקוט אותו, לתפוס אותו, ושאלו אותו מה הסיפור. ואז הוא בא ואמר, היא אמרה שאין לה כסף. ודאגתי לה והבאתי לה כסף. שזה נאמר מבשרך לא תתעלם, אמר תורה, וזה נאמר מבשרך לא תתעלם, בזכות זה ירדו גשמים. זאת אומרת, הוא הבין שיש לו מחויבות כלפיה, בלי קשר, הוא לא אוהב אותה, היא לא חיה איתו, אסור לו לנהל איתה שום קשר נפשי, אסור לו לחיות יחד איתה באותו חצר. ובכל זאת הוא צריך להשלם לה כסף ולדאוג לה. לא בגלל שהוא אוהב אותה, לא בגלל שיש לו שום קשר איתה. זאת הנקודה. ההבנה הזאת שיש מישהו אחר שאתה מחויב לו. ברגע שיש לך ילדים, הדברים נכונים עוד יותר. זה בדיוק הדוגמה שהבאתי לכם. אדם מחויב לילדיו מחויבות נצחית. זאת הסיבה, אגב, שהקדמתי את השיעור, כי אני צריך לסיים, כי לבן שלי יש עכשיו מסיבת סידור. בסדר? אסיים ונלך.